לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות מכירה בפרק השביעי. הלכה א' אומר הרמב״ם, מי שנתן הדמים ולא משך הפירות, אף על פי שלא נקנו המיטלטלין, כמו שבארנו, כל החוזר בו, בין לוקח, בין מוכר, לא עשה מעשה ישראל, אינו נוהג הכשרים שבישראל, וחייב לקבל מי שפרה. ואפילו נתן הערבון בלבד, שילם מקצת מן הדמים כמקדמה, כל החוזר מקבל מי שפרה. הלכה ב' וכיצד מקבל מי שפרה? עוררין מקללין אותו בבית דין ואומרין, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה ומאנשי סדום ועמורה וממצרים שטבעו בים, הוא יפרה ממי שאינו עומד בדיבורו, שמבטל עסקה לאחר מתן מעות, ואחר כך יחזרו אדמים. הלכה ג' הנותן דמי המיטלטלין או מקצת אדמים וחזר בו הלוקח, ואמר לו המוכר בו וטול את מאותיך, הרי המאות אצלו, אצל המוכר, כמו פיקדון. ואם נגנבו או עבדו, אינו חייב באחריותן, כדין שומר חינם. אבל אם חזר בו המוכר, הרי המאות ברשותו וחייב באחריותן, ואף על פי שחזר בו ואמר ללוקח בו וטול את שלך, עד שיקבל עליו מי שפרה, ויאמר לו אחר כך בו וטול את שלך. הלכה ד', מי שהיה לו חוב אצל חברו ואמר לו, מכור לי חבית של יין בחוב שיש לי אצלך, ורצה המוכר, הרי זה כמי שנתן אדמים עתה. כאשר מוותר על החוב תמורת החבית, נחשב כאילו משלם כעת עבורה, וכל החוזר בו מקבל מי שפרה. לפיכך, אם מכר לו קרקע בחובו, שנקנית במאות בלבד, אין אחד מהן יכול לחזור בו, אף על פי שאין מאות המלווה מצויות בשעת הממכר. גם אם הלווה ישתמש בהן, מכל מקום כשהמלווה, זה שילווה, קונה הקרקע תמורת החוב, נחשב כאילו נתן כעת ללווה מאות. הלכה ה', הלוקח מחברו קרקע או עבדים או שער מיטלטלין, ופסקו אדמים, כלומר הסכימו על המחיר, והניח משקון על אדמים, חפץ כערבון על כך שייתן אדמים, לא קנה, וכל הרוצה לחזור משניהם חוזר, ואינו חייב לקבל מי שפרה, שנתינת משקון אינה כנתינת דמים. הלכה ו' מכר לו בדברים בלבד, כלומר הסכימו בעל פה על המחירה ופסקו אדמים, ורשם הלוקח רושם על המקח, כדי שיהיה לו סימן ידוע שהוא שלו, אף על פי שלא נתן מן אדמים כלום, כל החוזר בו אחר שרשם מקבל מי שפרה. ואם ינהג המדינה שיקנה הרושם קניין גמור, נקנה המקח, ואין אחד מהן יכול לחזור בו, ויהיה זה חייב ליתן אדמים. הלכה זין, דבר ברור שאין דין זה אלא בשרשם בפני המוכר, או שאמר לו המוכר, לך ורשום על מקחך, שרי גמר להקנותו כדר שבארנו בחזקה ומשיכה. הלכה אחת, הנושא ונותן בדברים בלבד, שיתחייב על ביצוע עסקה בהבטחה בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד בדיבורו, אף על פי שלא לקח מן הדמים כלום, ולא רשם ולא הניח משקון, וכל החוזר בו בין לוקח בין מוכר, אף על פי שאינו חייב לקבל מי שפרה, הרי זה ממחוסרי אמנה, עבר עבירה של הפרת אמונים, ואין רוח חכמים נוחה אמנו. הלכה ט' וכן מי שאמר לחברו שייתן לו מתנה ולא נתן, הרי זה ממחוסרי אמנה. במה דברים אמורים? במתנה מועטת, שהרי שמחה דעתו של מקבל כשיבטיחו, אבל במתנה מרובה, אין בה חסרון אמנה, שהרי לא ימין זה שינתן לו דברים אלו, עד שיקנה אותן בדרכים שקונים בהן. הלכה י' הנותן מאות לחברו לקנות לו קרקע או מיטלטלין, והניח מאות חברו אצלו והלך וקנה לעצמו במאותיו, כלומר, השליח לא השתמש במאות חברו, במקום זאת קנה לעצמו במאות שלו את הדבר שהתבקש לקנות לחברו, מה שעשה עשוי, והרי הוא מכלל הרמאין ונקרא הרשע. הלכה י' א', היה יודע שזה המוכר אוהב אותו ומכבדו, הוא מוכר לו ואינו מוכר למשלחו, הרי זה מותר לקנות לעצמו, והוא שיחזור ויודיעו, יודע למשלח כדי להוציא עצמו מכלל הרמאים, ואם פחד שמא יבוא אחד ויקדמנו לקנות, עד שיודיע למשלחו, הרי זה קונה לעצמו, ואחר כך מודיעו. הלכה י"ב, הורו מקצת המורים שאם קנה לעצמו במאות חברו אחר שזה כפן עליו מלווה, כלומר שלקח אותן לעצמו בתורת הלוואה וקיבל על עצמו להחזיר לחברו מאות אחרות, הרי זה קנה לעצמו ומקבלין ממנו, מאמינים לו, כשאמר זקפתי אותן המאות על עצמי במלווה. ואני אומר שאין זה דין אמת, אלא הרי המקח של משלח, כמו שהתבאר בדין העסק, בלכות שלוחין ושותפין, לגבי אדם שקיבל מחברו מאות להתעסק ולסחור בהן, שצריך לקיים שליחותו ולתת מהרווחים לבעל המאות כפי שסיכמו. הלכה י"ג, שלושה שנתנו מאות לאחד לקנות להם מקח, אם היו המאות מעורבות וקנה במקצת הדמים, אף על פי שהייתה כוונת השליח שזה שקנה לאחד מהן, הרי המקח של כולם וחולקין אותו לפי מאותיהן. הלכה י"ד, היו מאות כל אחד מהן צרורין וחתומין, שכל אחד נתן מאות בצרור קשור, או באופן אחר שניתן להבחין אלו מאות שייכות לכל אחד, אף על פי שהיה בלב השליח שזה המקח לכולם, לא קנה, אלא זה שנקנה המקח במאותיו בלבד. עד כאן משיעור יומי ברמב"ם בספר קניין הלכות מכירה בפרק השביעי. לימוד הרמב"ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בהלכות מכירה בפרק השמיני. הלכה א' אומר הרמב"ם, המוכר שדה לחברו באלף זוז ונתן לו מקצת אדמים, והיה יוצא ונכנס ותובע שאר אדמים, המוכר היה רודף אחר הקונה שייתן לו את שאר הכסף, אפילו לא נשאר לו אלא זוז אחד, לא קנה לוקח את כולה, לא קנה אפילו מעט מן השדה, מפני שהמוכר גילה דעתו שאינו מקנה עד שיקבל את כל הכסף, אף על פי שכתב את השטר או איך הזיק. הלכה ב', חזר בו הלוקח, יד המוכר על העליונה. רצה, אומר לו, הלך מאותיך, או כנה מן הקרקע כנגד המאות שנתת, ונותן לו מן הזיבורית שבה, מהקרקע הגרועה. ואם חזר המוכר, יד הלוקח על העליונה. רצה, אומר לו, תן לי מאותיי, או תן לי קרקע כנגד מאותיי, ונוטל מן היפה שבה. ואם לא היה יוצא ונכנס ותובע, קנה לוקח את כולה, ואין אחד מהן יכול לחזור בו, ושאר הדמים עליו כשאר החובות. הלכה ג', מחר שדהו מפני רעתה, מפני שהשדה הייתה גרועה, ובמקרה זה המוכר מעוניין לגמור את הקניין מהר ככל האפשר, כדי שהקונה לא יוכל לחזור בו. אף על פי שהוא נכנס ויוצא ותובע שאר הדמים, קנה הכל, ואין הלוקח יכול לחזור בו, שזה שתובע ורודף, לא מפני שעדיין לא גמר ויקנה, אלא כדי שלא יחזור בו הלוקח. הלכה ד', וכן הדין במוכר מיטלטלין, אף על פי שמשך הלוקח הפירות והוציאן לרשותו, והמוכר נכנס ויוצא על שאר הדמים, לא קנה, אפילו שנעשה קניין כדין, אם המוכר רודף אחר שאר הכסף, לא נגמר הקניין, ויד החוזר בו על התחתונה כמו שבארנו, אלא אם כן מחר מפני רעת ממכרו, הרי זה קנה הכל. הלכה ה', לקח שווה 100 ב-200, כלומר הסכים הקונה לשלם מחיר מופקע, והיה המוכר יוצא ונכנס ותובע שאר הדמים, הרי זה ספק אם הוא כמוכר שדהו מפני רעתה ואינו תובע אלא מפני שמחר ביוקר וחושש שמא הקונה יחזור בו, או אינו כמוכר שדהו מפני רעתה, וזה שתובע מפני שעדיין לא גמר להקנותו עד שיקח כל הדמים. דפיכך, הרוצה לחזור בו משניהן אינו יכול לחזור, ואם תפס המוכר ממקח שמחר כנגד המאות שנשארו לו, אם המוכר הוציא מיד הקונה חלק מהדבר הנמכר כערך הסכום שטרם שולם, אין מוציאין מידו, כדין בספק ממון. הלכה ו', הקונה דבר מחברו ונתן לו את הדמים וטעה במניין המאות, ולאחר זמן טבעו המוכר ואמר לו, 100 שנתת לי אינן אלא 90, נקנה המקח. ומחזיר לו 10 אפילו אחר כמה שנים, בין בקרקע, בין במיטלטלין. הלכה זין, האומר לחברו כשאמכור שדה זו, הרי מכורה לך מעכשיו במאה זוז, וקנה מידו על כך, בקניין חליפין כדי לתת תוקף להתחייבותו, ולאחר זמן מחרה לאחר במאה, קנה הראשון. מחרה ביתר על מנה, על מאה זוז, קנה אחרון, שלא אמר לו אלא כשאמכור, שיהיה מוכר מדעתו תחילה. כאשר בעל השדה אמר כשאמכור, כוונתו הייתה למחירה רגילה שנעשית ברצון גמור ולא מתוך אילוץ, וזה לא היה רוצה למכור. ולא מחר, אלא מפני התוספת שאוסיף זה על שוויה, ונמצא כמי שנאנס ומחר, והתחייבותו למכור לראשון אינה חלה במצב כזה. הלכה ח' אמר לו כשאמכרנה הרי קנויה לך מעכשיו במה שישומו אותה בית שלושה, כפי שיעריכו את שוויה במושב של שלושה אנשים, אפילו על פי שניים מן השלושה. אם שניים מהם הסכימו על ערך מסוים, די בכך, כיוון שמלשונו משמע שנתכוון לבית דין, והערכת בית דין נקבעת על פי רוב. אמר לו, כמו שאומרים שלושה, עד שיאמרו השלושה, שלא נתכוון לערכת בית דין, אלא למה שיאמרו כל השלושה. וכן אם אמר לו, כמו שישומו בית ארבעה, עד שישומו ארבעה כולן ויסכימו. כמה שאמר ארבעה שהם יותר מבית דין, לא נתכוון לאחרת בית דין, אלא דווקא להסכמה של ארבעה. וימכור לאחד במה שיסכימו, ואחר כך יקנה הראשון. כלומר, כאשר מחר לאדם אחר במחיר שהעריכו את השדה, הרי קנויה לראשון כפי שהתנה עמו. אבל אם מחר לאדם אחר ביותר ממה שהעריכו, קנה האחרון. שמו אותה, העריכו אותה שלושה או ארבעה, כפי שהתנה המוכר, ואמר המוכר, עד שיבואו שלושה אחרים או ארבעה וישומו, אין שומעין לו, שרי קנו מידו תחילה שמחר מעכשיו. שרי התנאי של המוכר התקיים, והקונה עשה עמו קניין על כך שהשדה קנויה לו מזמן הקניין, אם התקיים התנאי. עד כאן משיעור יומי ברמב״ם בספר קניין מלכות מחירה בפרק השמיני. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין מלכות מחירה בפרק התשיעי. הלכה א', אומר הרמב״ם, המוכר להקדש ואמר לו הגזבר, הממונה הנכסה המקדש, בכמה אתה מוכר חפץ זה? ואמר בעשרה. אפילו היה שווה מאה, כיוון שאמר בעשרה, אינו יכול לחזור בו, שאמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. לא ניתן לחזור באמירה בנוגע לנכסי הקדש, כשם שלא ניתן לחזור לאחר קניין מסירה במחירה רגילה, ולפיכך הוא מחויב למכור להקדש במחיר שנקב בתחילה. הלכה ב', הגזבר שקנה להקדש או שמחר ההקדש, ידו על העליונה. כיצד? נתן דמים של הקדש, אף על פי שלא משך הפירות, אם הוקרו, אם בינתיים הפירות התייקרו, קנה כדין תורה. הפירות קנויים להקדש על סמך נתינת המעות, שמן התורה המעות קונות גם לפני משיכה. ואם הוזלו הפירות, חוזר, שהרי לא משך, ולא יהיה כוח אדיוט חמור מכוח הקדש. כלומר, הגזבר רשאי לחזור בו מן העסקה, שהרי במחירה רגילה הצדדים רשאים לחזור בהם לאחר נתינת המעות ולפני קניין משיכה, ולא ייתכן שהזכות של אדם רגיל תהיה גדולה מזכות ההקדש. וכן, אם אחר הגזבר חפץ של הקדש, ומשכו הלוקח ולא נתן דמים, והוזל החפץ, קנה, שלא יהיה כוח אדיוט חמור מכוח הקדש. הקונה אינו יכול לחזור בו, כדין מחירה רגילה, שלא ניתן לחזור לאחר משיכה, וצריך לשלם כשווי החפץ בשעת המשיכה. ואם הוכר החפץ, נתייקר החפץ, חוזר בו הגזבר, שהרי לא לקח הגזבר דמים, וההקדש אינו נקנה אלא בכסף, שנאמר ונתן את הכסף וקם לו, ואין הגזבר חייב לקבל מי שפרה. גזבר שחוזר בו לאחר נתינת דמים או לאחר משיכה, אינו מקבל מי שפרה. שלא כאדיוט שלאחר משיכה, אינו יכול לחזור כלל, ולאחר נתינת דמים יכול לחזור ולקבל מי שפרה. הלכה ג' נכסי יתומים קטנים, הרי הן כהקדש. חכמים תקנו לטובת היתומים שבמקרים מסוימים יהיה להם דין כמו בהקדש לעניין האפשרות לבטל את העסקה. כיצד? יתומים שמכרו פירות ונמשכו מהן הפירות ועדיין לא לקחו אדמים והוקרו הפירות, חוזרים בהן שאין נכסי יתומים נקנין אלא בכסף כהקדש, ולמעשה זו המקרה היחיד שבו דינם כהקדש, אבל בשאר המקרים שנזכרים לכמן דין יתומים כדין שאר אדם. וזלו הפירות, לא יהיה כוח עדיות יותר מכוחן, כשם שהקונה מכל אדם אינו יכול לחזור בו לאחר משיכה, וחייב לשלם על הפירות כפי ערכם בשעת המכירה, כך הקונה מן היתומים. הלכה ד' וכן אם לקחו אדמים ועדיין לא נמשכו פירותיהן ועוקרו, חוזרין, כשאר האדיוטות. אבל אם הוזלו הפירות ורצו הלקוחות לחזור, חוזרין, ומקבלין מי שפרה כדינם עם שאר העם, שאם לחייב אותם לקח הפירות בדין תורה, כפי דין תורה שמעות קונות, הרי זו רעה ליתומים, שאם יהיה דינם כך, כשיצטרכו למכור, לא ימצאו מי שייתן להם דמים, שאדם אינו רוצה לשלם לפני שקיבל את המקח ולהתחייב באופן חד צדדי כלפי המוכר, בזמן שהוא אינו מחויב כלפיו. ואומנם במקרה שהקונה משך את הפירות מהיתומים, התבהר לעיל שהיתומים יכולים לחזור ולא הקונה. אך שם לא חששו חכמים שהיתומים לא ימצאו קונים, כיוון שהעיכוב בהשלמת העסקה נובע מהקונה שטרם שילם. הלכה ה' וכן יתומים שלקחו פירות ומשכו הפירות ולא נתנו אדמים והוקירו, לא יהיה כוח עדיות גדול מכוחן. המוכר ליתומים אינו יכול לחזור בו לאחר משיכה כדין בכל מחירה, אלא מקבל מן היתומים את דמי הפירות על פי המחיר הזול של שעת המשיכה. ואם מוזלו הפירות, אינן חוזרין, אלא חייבים לשלם את המחיר היקר של שעת המשיכה, שזו רעה להן, שכשיצטרכו לקנות פירות, לא ימצאו מי שימכור להם, בהקפה, שהמוכרים יחששו שמא הפירות יוזלו עד שעת התשלום. הלכה ו' נתנו אדמים ולא משכו הפירות, והוזלו הפירות, חוזרין, לא יהיה כוח עדיות חמור מהן, וקרו, אם רצו המוכרים לחזור בהן, חוזרין, ומקבלים מי שפרה, שאם יהיה דינם שיקנו במתינת המעות, יאמר להם המוכר, נשרפו הפירות שלקחתם, או עבדו באונס, וכבר נעשו ברשותכם משעת נתינת המעות. אבל לגבי הקדש, הובא לעיל בהלכה ב' שהמוכר אינו יכול לחזור בו, ואין שם חשש שיאמר שנשרפו הפירות, מכיוון שהטילו על המוכר אחריות על הפירות הקנויים להקדש, מפני חומרת הקדש. הלכה זין בארבעה פרקים, בארבעה זמנים בשנה, העמידו דבריהם על דין תורה, אישיו חכמים את הדין כדין התורה, שמעות קונות ולא משיכה, בבשר, במחירת בשר, מפני שהעם כולם צריכים לבשר, ואלו אין. ערב יום טוב האחרון של חג, שמיני עצרת, שנקרא יום טוב האחרון של חג הסוכות, שמפני שהוא חג בפני עצמו, מרבים בו בשמחה ובבשר. וערב יום טוב הראשון של פסח, וערב העצרת, שבועות, וערב ראש השנה. כיצד? היה לטבח לקצב שור, אפילו שווה 100 דינר, ולקח דינר אחד מן הלוקח כדי ליתן בו בשר כשישחוט, כלומר הוא קיבל מהקונה דינר תמורת חתיכת בשר בשווי דינר מתוך השור השחוט, ולא נתקבצו לו כל דמי השור, לא מצא הקצב עדיין קונים לכל בשר השור, אינו יכול לחזור בו, אלא משחיתין את הטבח בעל כוחו, אינו יכול להחזיר לקונה את הדינר, אלא מרחיכים את הטבח לשחוט ולתת לקונה את חלקו בבשר, וכופין אותו לשחוט וליתן הבשר ללוקח. לפיכך, אם מת השור, לפני שהספיק לשחתו כראוי ונעשה בשר נבלה ואינו כשר לאכילה, מת ברשות לוקח. חתיכת הבשר נחשבת שנתנבלה ברשות הלוקח, והוא מפסיד מכך. עד כאן בשיעור הימי ברמב״ם, בספר קניין, מלכות מחירה, בפרק התשיעי. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, דמשיח צדקנו שיבוא מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.